שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי רבש ב', אנחנו נמצאים בעמוד 1257, מאמר, מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה? ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם, ניתן גם לשאול שם שאלות, שאלות נבחרות תשאלנה כאן במהלך השיעור. עמוד 1257, כתבי רבש ב', מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה? אנחנו מתחילים בטור ב', פסקה שנייה, הנה הכלי של הנבראים. הנה הכלי של הנבראים הוא הרצון לקבל תענוג. ומטרם שנברא הרצון לקבל, עוד אין לנו ממה לדבר. והכלי הזה אנו מייחסים להבורא. היינו שאין לנו לעבוד על הכלי הזה, אלא כל אדם שנברא, אם הוא לא קלקל את הכלי, אז הכלי הוא בשלמות. זאת אומרת, בכל מקום שהרצון לקבל רואה, שיש מקום שיכולים לקבל משם תענוג, תכף הוא רץ שמה. מה שאין כן הכלי, הנקרא רצון להשפיע, מטעם שהאדם רוצה בהשתוות הצורה, והיות שהכלי זה אנו מייחסים להנברא, היינו האדם צריך לעשות הכלי הזה, מטעם שהנברא רוצה בהשתוות הצורה, לכן מוטל על האדם לעשות את זה. וזהו כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, על מה שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירושו, אשר ברא הוא הכלי, הנקרא רצון לקבל. לעשות, זה שייך להנבראים. שהם צריכים לעשות את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וזה אינו מצד הטבע שברא הבורא, אלא הוא התחיל הבריאה מבחינת הרצון לקבל, ואתם, היינו הנבראים, צריכים לעשות את הרצון להשפיע. לכן כשהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, זהו טבע אחרת ממה שהאדם נברא. לכן כל מה שהאדם צריך לעבוד בעבודת השם, הוא לעשות את הכלי, שהיא פעולה הפוכה מהכלי שבה נברא האדם. ובזמן שהאדם התחיל להיכנס לעבודה דלהשפיע, אז עוד לא מרגיש עד כמה שהרצון לקבל שלו מפריע לו לעבודה דלהשפיע. וזהו תיקון, שהאדם לא יראה את האמת, את שיעור הרע שיש בו. כי בטח כשהוא יראה את הרע שבו, הוא יברח מהעבודה, ואפילו לא ירצה להתחיל בעבודה זו. לכן אומר הרמב״ם, שצריכים להרגיל את האדם בתחילה בשלו לשמה, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, אז מגלין להם את עניין דלשמה, הנקרא בעל מנת להשפיע. ויש לדעת, כי זה שהאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, נקרא גלות מצרים. כי בזמן שנכנסים לעבודה זו, מעט מעט מגלין לו מלמעלה את גודל שליטת הרע שבו. על דרך שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. היינו שהעבודה דלהשפיע, שהתחילו לעבוד, ראו שאין ביכולתם לעבוד עבודה זו, כי המצרים היו שולטים עליהם. והם ראו אז שאין ביכולתם לצאת מגלות מצרים, אלא הקדוש ברוך הוא יכול להוציאם. זהו נקרא נס, שכל דבר שאין האדם יכול לעשות מכוח עצמו, אלא על ידי עזרה מלמעלה, נקרא נס. וזהו נס של יציאת מצרים. ויש לדעת, כי בזמן שהאדם רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, יש לו עליות וירידות.
אבל לפני זה, איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו רואים שכולנו רק רצון לקבל, ורצון לקבל שולט עלינו ולא אנחנו עליו, וממש נמצאים בו בשליטה מלאה? איך מגלים את המצב הזה? שאני לא יכול לעשות שום דבר, אלא רק מבצע פקודות של רצון לקבל שלי. בבקשה, סדנה.
רק ברגע שאני עושה, או מנסה לצאת לפעולות דהשפעה, כלומר, שוב פעם בחברה, מנסה להתחבר בקבוצת אנשים שהתאספו למטרה הזאת, לצאת מתוך רצון לקבל, ועושים פעולה של חיבור כפעולה שמסוגלת להוציא את האדם מהטבע שלו, וממשיכים לעבוד, רק אז מתעורר כנגדו הרצון לקבל.
כן, בתוך חברה, אדם יש לו, אני חושב, לא מעט, פותחים לו מול הפרצוף, עד כמה היחס שלו מקולקל, לא נכון, עד כמה הוא לא משקיע את כל כולו בתוך החברה, עד כמה היחס שלו לחברים הוא מאוד לא נקי. זה לאט לאט, אפילו לא כזה לאט, די פותחים את זה לאדם.
עד שלא מתפטרים לצאת מרצון לקבל, הוא לא מראה שהוא שולט, אפשר להתגבר, רק שאנחנו משתדלים לתכונה אחרת לצאת, מעל טבעי, אז הרצון לקבל מראה שהוא בעל הבית.
כן, איך דבר מתגלה כנגד דבר אחר, אז ככל כמה שאנחנו עובדים לכיוון תכונת ההשפעה אפילו במשחק, אז אותו רצון מוציא את הראש שלו ומראה לאדם בדיוק מה הוא.
וזה תמיד היה ככה, רק כמו שאמרו פה חברים, אנחנו צריכים דבר מול דבר. ורק שננסה לעשות פעולה שהיא הפוכה מהרצון לקבל, פעולה להשפיע, פעולה מעל הדעת של להתחבר, אז פתאום אנחנו נגלה כמה אנחנו נמצאים בצד השני. לפני כן אנחנו פשוט זורמים עם הרצון לקבל בצורה טבעית, כמו כל האנושות, ולא כך רואים שהוא קיים בכלל.
כן, ואז דרך החברה והקבוצה אנחנו מנסים להתחבר ומגלים כמה אנחנו עדיין שליטת רצון לקבל. וזה כמו מין יוצאים למסע ביחד.
מגלים את הטבע האמיתי שלנו בזה שמנסים לפעול נגדו, רואים שהוא לא נותן, ואז רואים אותו יותר ברור.
וגם בתוך עצמו אדם לא מסוגל לגלות כוחות. בתוך עצמו יש רק את המצב הבהמי, רק שמצב, כשאדם מנסה לצאת, אז הוא מתעורר. אבל כל מה שיש בו זה רצון לקבל, אז רצון לקבל זה שמתעורר.
זה האור שפותח לאדם את ההרגשה הזאת, כי יכול להיות שבאנם יעשה אותה פעולה או אותה מחשבה אלף פעם, ורק כשהאור ייתן לו על זה הרגשה שזה לא טוב, אז הוא יתייחס לזה כשלילי. זה לא שהפעולות עצמם.
כן, בוודאי, המאור, כמו בחדר החשוך, הוא מראה מה האמת.
ואיך להרגיש שהרצון לקבל שולט עלינו לרעתנו? זאת אומרת, יש כאן כמה שלבים. שלב אחד, וזה גם לא פשוט, להגיע למצב שאני כולי נמצא ברצון לקבל. כן? זאת אומרת שהרצון לקבל שולט עליי, וששליטה שלו יכול להיות שהיא טובה, אני נהנה מכל הרצונות הרבה שיש לי, ואני יכול למלות אותם, אולי לא בכולם, אבל בכל זאת. כן? ואחר כך, רצון לקבל שהוא רע. איך אני קובע? שהוא לרעתי. נהניתי ממנו מכל דבר ודבר, ועכשיו פתאום אני צריך לגלות שזה הכל לרע לי. איך אני מגלה? שפרו לרע, כן? יש פרו טוב ויש פרו רע. כן?
נראה לי שזה כמו איזה עסקת חבילה כזו, מקבלים את הכל ביחד. ברגע שהאור מאיר, אז ביחד עם זה שהוא מגלה את הרצון עצמו, הוא גם נותן לאדם את אותה הרגשה, גם לגבי כמה שזה האויב שלו. זה הולך ביחד.
כן,
כי מה שקורה, האדם נמצא בחברה, מתחיל לקבל את ההשפעה של החברה, מתחיל להתעורר בו איזה רצון להתחבר, פתאום הוא מגלה שהוא לא יכול, הוא לא יכול. עכשיו זה כבר נגד רצונו, זה נגד משהו באמת מרגיש שחשוב, שבא מהחברה, ואז נולד הפער הזה של הפרוערה, כי לפני כן, כמו שרב אמר, מילאתי את הרצונות שלי, היה סבבה.
כן, ורק דרך החברה אתה בעצם יכול להבין, לא נכנן, נתחיל להרגיש שאתה הפוך בעצם ממה שאתה מצפה, ממה שהמקובלים, מה שרב, ספרים שנותנים לנו. שם אתה מתחיל לגלות את הפער הזה, את הדלטה הזאת שמתגלה לך, בין הרצון של החברה, של הקבוצה, לבין הרצון לקבל שלך, ששולט בך.
אני מרגיש יותר ויותר עבודה, מרגיש מוכן לפעול לרעת החברים רק כדי לשמור על המקום שלי.
מתוך השפעת המאור קורה איזה קליק והפרוע הטוב מת, דברים משתנים והם החוקים שפעלו עד אז כבר לא עובדים. יוסף מת, החיבור הטוב מת. שוב פעם מתוך פעולת המאור.
הרצון לקבל זה סתם גולם, הוא לא מבין אם משהו טוב או לא טוב, אין לו כאלה הבחנות, הוא מבין זה ממלא אותי או לא ממלא אותי, זה כל מה שהוא מבין. ואם האור לא פותח לו, שזה מביא לך הרגשה רעה של בושה, או מצד החברה, או מצד עצמך שמרגיש שזה כבר אחרת, אין לו שינוי בהבחנה. כלומר, הכל תלוי בעד כמה שאדם מושך מאור שעושה לו שינוי בהבחנות.
זה ממש בעיה לראות את היצר הרע הוא רע, עד שבן אדם חבר של הרצון לקבל, חבר של הרע, הוא אפשר לראות שזה רע. רק צריך אם בוחרים את החברים, חברים אז רואים הטבע שהיא רע.
בוחרים את החברים, אתה מגיע למקום והחברים שם, אתה לא בחרת אותם ובטח לא היית רוצה לשבת על ידם, ומתוך ההרגשה הזו, מתוך המאמץ שכן מנסים להתחבר ועל ידי שלושת הדברים שיש לנו, לאט לאט התמונה מתחילה להתבהר על ידי האור המחזיר למוטב. אתה לך להרגיש מי אתה.
בקיצור, פרו הוא לא טוב או לא רע, הוא פשוט פרו, הוא מישהו, ואנחנו פתאום מגלים רצונות אחרים ממה שהוא רגיל לעבוד מולם, ואז פתאום אנחנו מגלים איזושהי התנגדות. הרצון הזה שתמיד היה דוחף אותי, תמיד היה נותן לי אפשרות להתקדם בחיים, עוד כסף, עוד משהו, לא יודע, עוד איזשהו תענוג. פתאום אני רוצה לעשות משהו, והוא לא נותן לי. הוא הולך איתי לצד שני. לוקח אותי לצד שני. אז אני אומר, הוא רע. כי הוא לא נותן לי לעשות מה שאני רוצה.
אם אני מקבל דרך הסביבה תענוגים, אני אוהב אותם. אם אני מקבל דרך הסביבה איסורים, אני שונא אותם. אנחנו רואים את זה על האנשים שיוצאים מאיתנו. הם יוצאים מאיתנו בדרך כלל, במצב שמתחילים לקבל איסורים, ואז בורחים, ואז שונאים אותנו, אותנו ודאי גם כן, כי חושבים שאנחנו אשמים בזה שהם מקבלים איסורים, ואז אנחנו רואים תגובות שלהם באינטרנט ובכל מקום. טבעי, אין מה לעשות, זה כך תהליך. כן? אז איך אנחנו בכל זאת מתגברים ושולטים על הנטייה הזאת להאשים את החברה מצדנו, שנמצאים בתוכה. להאשים את החברה בטוב או ברע. איך אני לא בא בתרומת בחזרה על החברה וממש רוצה להזיק להם. מה עושים? אני מרגיש שזה רע לי שאני נמצא ביניהם. כן? מה אני עושה אז? צריך לעשות. מה אפשר לעשות? בבקשה.
תפילה? מתגברים לתפילה. שאין לי את הכוחות בעצם, אני רק רצון לקבל, ושייתן לי את הכוח להתחבר, או לרצון להשפיע, להתחבר לחברים. ופה מגיעה תפילת רבים, פה זה הבקשה.
אני לא יודע אם זה מה מצד מי שמרגיש, הפרט. נראה לי החברה צריכה לפני זה להיות, ליצור אווירה של גדלות הבורא מספיק חזקה שאדם לא יצא בהרגשה כזאת.
אולי אדם צריך איכשהו לנסות להמשיך בפעולות ולדפוק את עצמו בחיבור הזה, במושג החיבור, בניסיון לחיבור, עד שהוא יגלה שהרב בו, עד שהוא שונא, עד שהוא רואה. הוא איכשהו צריך להגיע למצב שהוא מסוגל לראות שבהסתכלות שלו הדפקט.
אם אני מאשים משהו חוץ מהבורא, זה נקרא שאני כופר בעין עוד מלבדו. אז אין לי מה להאשים את החברה, סך הכל זה הוא יצר את התמונה הזאת. אבל אדם חייב אז להאשים משהו, לקלל משהו, אז שיקלל את המקור. ומשם אולי יגיע לתפילה.
אם שאלו מה עשיתי מיוחד במצבים האלו, שום דבר לא עשיתי מיוחד. פשוט סיוע מלמעלה.
זה הדברים הפשוטים שאנחנו מתרגלים לזרוק את עצמך בכל הזדמנות לתוך הקבוצה, ושם זה המערבל הזה שנותן לך את כל ההבחנות. ודבר מאוד מאוד חשוב, אנחנו יושבים כאן עם שולחן עם כל כך הרבה שחקנים, אז המשחק זה דבר מאוד מאוד חשוב לשחק את ה... שאנחנו קבוצת אנשים שמחים ומאושרים.
כן, כי מתוך המשחק הזה נולדת בנו גדלות המטרה. ועד שיש גדלות המטרה, אז יש פתאום משהו לאזן את הרצון לקבל שלנו, שרוצה רק לעצמו. פתאום יש איזו מטרה יותר גדולה מעצמנו. ואז יש פשוט משהו כנגד משהו, יש עם מה לעבוד.
ויש עם מה לעבוד, ושאומרים לי גם שכלל ופרט שווים, אז בעצם כל דבר שמחוץ לי הוא בעצם עבודה שלי. אז גם שאני רוצה מה שהחברה תבוא ותתמוך בי, אז זה בעצם דוגמה שאני רואה את החברה דרכי. אז באמת זה עבודה ממש מאוד עדינה עם עצמי אל מול החברה, אל מול קנה מידה שהחברה נותן לי, שזה גדלות המטרה, גדלות הבורא, השתוות הצורה.
אין לי תשובה.
זה נכון, עדיף להשליך את כל הטענות לבורא. להאשים אותו, לדרוש ממנו, לקלל אותו. אבל להחזיק, ממש להחזיק בשיניים בו. ואולי גם יעזור, אני יודע, לשרוף קשרים בחוץ ו... להשאיר לך כמה שפחות דרכי מילות.
האם אנחנו יכולים למשוך אנשים להרפתקה הזאת, להילחם נגד האגו שלנו, כמו בכל מיני פעולות של הטרור, מהפכות, כל מיני תנועות של הצעירים שהולכים ככה לכבוש ולשלוט על משהו. האם ניתן לנו לצרף לתנועה שלנו כאלו נטיות? להשתמש בכוחות כאלו? בבקשה.
לא חושב, כי הנטייה הזאת היא נטייה להרוג משהו בחוץ, היא נגד משהו חיצוני, לא נגד עצמך. אף אחד לא מחפש לריב עם עצמו ולנצח את הרצון לקבל שלו. רואים שמי שפה ומחזיק זה כאלה שהבינו שאין ברירה וחייבים לעשות שינוי, לא שיש רצון לגלל זה דבר.
Ну, בהתחלה כן, באים כמו טרוריסטים, כן. לא אכפת כלום, מוכנים לוותר הכל, למען אידיאה, עולם הבא, בורא, משהו נצחי, אחר כך לא יודע.
כן, זה כמו כל קלאב, כמו כל מועדון, באים, נחמד, מה, יש לך עוגות, יש לך קפה, ארוחות, דואגים לך, זה נראה נחמד כזה. ואז לאט לאט כל הגורמים האחרים נותנים לך להרגיש טיפ טיפה הפוך, ואז הרגע מגיע שאו שאתה אף החוצה, פשוט כמו איזה מכונת כביסה שזורקת אותך החוצה, זה לא המקום שלך, או שאתה נשאב פנימה.
לא יודע, לסחוף אנשים להילחם נגד האגו, זאת אומרת לסחוף אנשים להילחם נגד עצמם. לא ברור לי כל כך איך מצליחים לעשות את זה כמו כל הקלאבים האחרים. אלא אם כן אתה מצייר להם איזשהו ציור שזה נגד משהו, ואז הם מקבלים מילוי באגו שלהם ממקום אחר, אני יודע, משהו כזה, אבל לא יודע, אולי לא הבנתי את השאלה.
אני מרגיש שחשוב לסחוף צעירים, בזה שבעצם צריך למשוך את האנשים למלחמה נגד האגו, שזה עניין של חיים ומוות. כל דבר שהוא ברמת החיים ומוות גורם לאדם לצאת, לשנות שגרה.
אנחנו נמצאים בעמוד 1258 בטור א', פסקה אחרונה מלמטה, אחת לפני אחרונה מלמטה, ויש לדעת. ויש לדעת כי בזמן שהאדם רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, יש לו עליות וירידות. והסדר הוא, כי בזמן הירידה, שהאדם בא לידי מצב של ייאוש, ולפעמים הוא בא לידי מצב של תוהה על כל מה שהוא נתן יגיעה בחינם, שזה נקרא שהוא תוהה על הראשונות, ורוצה לברוח בכלל מעבודת השם, ופתאום הוא מקבל התעוררות מלמעלה. הוא מקבל חיות ותשוקה לעבודה. ושוכח בכלל שהייתה לו פעם ירידה. אלא הוא שבע רצון מהעלייה. אז, אין האדם מסוגל ליהנות מהעלייה יותר מכפי שהיה מונח תחת שליטת הרע בירידה. יש לדעת שעניין גלות, מה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, זה נמדד לא לפי הגלות, אלא לפי הרגשת הרע והיסורים שסובל מזה שנמצא בגלות. ואז, כשיש לו יסורים, בזה שהוא נמצא תחת שליטת המעבידים, שהוא מוכרח לעשות כל מה שהם דורשים ממנו, ואין לו שום זכות לבצע את מה שהוא רוצה, אלא הוא מוכרח לשמש ולהוציא לפועל את כל מה שהאומות העולם הנמצאים בגופו של אדם דורשים. ואין לו שום כוח לבגוד בהם, לפי שיעור המכאובים שהוא מרגיש ורוצה לברוח מהם, בשיעור הזה הוא יכול להנות מהגאולה.
אם אדם נמצא בירידה, וכל מה שהיה לו בעלייה עכשיו נכנס למחיקה. איך בכל זאת הוא יוצא מזה? על ידי מה הוא יכול לנהל את עצמו בזמן הירידה? אתם כבר ראיתם שאפשר על ידי משהו או לא? בבקשה.
יוצאים על ידי יוצאים על ידי פעולות בחברה. כל העוגנים שהכנסת קודם, ועכשיו אתה נאחז בחברה בפעולות היותר מכניות, אולי הן לא מלאות באותו מילוי, באותו כוונות, אבל המסגרת מחזיקה ואתה מחויב, והגוף עובד עד שחוזר גם הזיכרון, המודעות.
כן, אם האדם כבר בירידה והוא פגר ואין לו שום יחס, אז רק חברה יכולה לחייב אותו. כלומר, אז אם הוא עשה כך שהחברה יכולה לבוא אליו ולדרוש ממנו, להכריח אותו, לעמוד מולו כגורם שהוא יאלץ לראות אותה, כי אז יש סיכוי.
טוב, אז אם אדם בזמן הירידה יכול לסמוך רק על החברה, איך הוא מעביר לחברה איזה כוחות וקשר כדי בזמן הירידה להשתמש בהם? על ידי איזה פעולות? למה זה לא הולך לנו כל כך? מה אנחנו כאן לא עושים כדי שהירידות הם יהיו קצרות, ככה כפי שקופו השט, ממש איזה נגיעה קטנה, עקיצה קטנה ולא יותר. אלה נמצאים בירידה, זמן ממושך וממש חבל הזמן. זה כבר, בזה אנחנו רק ממלאים את הקליפות. איך אנחנו יכולים להשתמש בחברה ובחברה דווקא ובלבד כדי בזמן הירידה לשלוט במצבנו מאותו המאגר מה שיש לנו בחברה ולצאת מהר מירידה לעלייה, שכל אז המצבים האלו, עליות וירידות, ירידות ועליות, הם רק כדי למלות את החברה כל פעם ככה פליפ פלופ כזה, כן? למלות חברה, שוב לחזור, לקחת מהסטרה אחרה, למלות חברה, שוב לחזור לסטרה אחרה, לקחת משם, לבוא לחברה, למלות אותה. וכך אנחנו עושים כל פעם, ועליות וירידות. כן או לא? תדברו על זה. אני רואה שזה לא כל כך ברור. בבקשה. עד שאנחנו לא מעבירים לחברה כל מה שאפשר מהירידות, מהרצון לקבל שלנו, מהסטרה אחרה. בבקשה.
כן, בעיה היא שכל אחד מרגיש את עצמו שעליות וירידות הם שלו, ולא רואה שכל מכה שהוא מקבל, כל הפרעה, לא משנה איזה צורה היא, בתוך החברה, בחיים שלו הפרטיים כביכול. בעיה שלא קושר את זה שזה שייך לכלי הכללי וזה רק בשביל להוסיף לחברה, אלא חושב שזה משהו פרטי שלו, ובזה מאבד הרבה זמן.
בשביל שהירידות עברו מהר, צ'יק צ'ק ונתקדם, קודם צריך להיות חיבור הנכון לקראת מאור שמחזיר למוטב, אז ירידות וכל המצבים באים ממאור, מהחישנה, ולא מביתו.
אני תמיד מחזיר אותנו לדבר מאוד מאוד בסיסי, שהאדם אפילו בצורה הכי בהמית שיכולה להיות, תמיד תמיד זורק את עצמו למרכז הקבוצה. ושם כבר יש את התהליך, מהדברים הכי פיזיים עד הדברים הכי רוחניים, וזה מה שמחזיק אותו שם. והתדירות, זה כבר תלוי כמה שהוא משקיע בחברה ובגדלות הבורא שהוא מביא לחברה.
כן, כי אם הייתי איזה מין מנוע של גדלות הבורא בזמן העלייה, אז איכשהו הסביבה רגילה ככה לראות אותי. אז פתאום שנגמר לי האוויר במפרשים, הם פתאום מכניסים לי את זה. כי הם לא יודעים, אני עליתי, אני ירדתי, הם לא מבינים את זה. הם ממשיכים לתת בכל הכוח את שלהם. אז אני פשוט נסחף איתם, כאילו הם משפיעים עליהם, הם נותנים לי את זה, כי הם לא יודעים מה קורה אצלי בפנים.
וכדי להגיע למצב הזה, אני באמת צריך ליצור לעצמי איזה תבנית של לוז, של זמן, של מתי אני נדבק בחברה, מתי אני פוגש אותם, איזשהו הרגל, נעשה טבע שנים. ברגע שאני בונה על מערך מסוים, שבו לא משנה מה קורה, אני תמיד נמצא בקשר עם החברים.
בקשר הזה, אם אנחנו, כל אחד משחק מעל המצב הפנימי אולי שלו, אז אנחנו מדמים.
העבודה האמיתית היא מתחילה מזה שאני מרגיש את עצמי, לא שאני נזקק לחברה בזמן הירידה, אלא שאני כל הזמן נמצא בתוך החברה ויוצא ממנה כדי להביא אליה עוד ועוד ועוד תוספת מהרצון לקבל שאני רוכש בירידה דווקא. כמו נמלים שיוצאים מהמקום שלהם וחוזרים בחזרה, כן? כל הזמן. כך אנחנו צריכים לעבוד כלפי החברה. ואז נסתדר. נו, נמשיך.
אנחנו בטור ב' 1258, פסקה שנייה. וכמו שאנו רואים מה שכתוב אצל עבד עברי, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעי יצא לחופשי חינם. ובטח שהעבד צריך להיות שמח בזה שהוא יוצא לחירות. הוא כבר נמצא ברשות עצמו, ואין לו שום אדון עליו. מכל מקום אנו רואים מה שהתורה אומרת, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא לחופשי. רואים אנו שיש מציאות שהאדם רוצה להישאר עבד. ויחד עם זה כתוב, וזכרת כי עבד היית במצרים. זאת אומרת, כי עבד הוא דבר רע, ומכל מקום יש לפעמים שהאדם רוצה להישאר עבד. אם כן, מהו שכתוב, וזכרת כי עבד היית במצרים? ומי אומר שלהיות עבד הוא כל כך רע? הלו יש אנשים שרוצים להיות עבד. כנ"ל שהעבד אמר, אהבתי את אדוני. אלא כנ"ל שעניין גלות הוא לפי שיעור היסורים והמכאובים שמרגישים בהגלות. ובשיעור זה יכולים לקבל שמחה מהגאולה. וזהו כמו אור וכלי. כלומר, שהיסורים שסובלים מאיזה דבר הוא הכלי. שיכול לקבל אור אם משחרר עצמו מהיסורים. לכן בגלות מצרים, שהכתוב אומר, וזכרת כי עבד היית במצרים, משמע שהעבד הוא כל כך רע, מטעם היות ששם במצרים הרגישו עם ישראל יסורים. לכן אומר הכתוב, וזכרת. היינו שצריכים לזכור את היסורים שסבלו שם. אז יש מקום להיות בשמחה בגאולת מצרים. ושם במצרים אומר הכתוב, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. נמצא שבמצרים כשהיו עבדים, כמו שכתוב, עבדים היינו לפרעו במצרים, היות שסבלו יסורים, וכן הוא אומר, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. לכן ניתן לנו עניין מצוות זכירת מצרים. כמו שכתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ובאמור יוצא, כפי הכלל, אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. לכן הגם שאנחנו כבר יצאנו ממצרים, אבל אנחנו צריכים לשמוח בגאולת מצרים. לכן מוטל עלינו לזכור את גלות מצרים, היינו לזכור ולצייר איך עם ישראל סבלו בגלות מצרים. אז יכולים להנות גם היום מגאולת מצרים.
זאת אומרת שאי אפשר ליהנות מהגלות, לפני שמרגישים שזה ממש גלות, ויוצאים ממנו, אז מתחילים להעריך את הגלות. שכל הגאולה היא דווקא מתוך זה שעוברים את הגלות ויוצאים מכל הכלי השלם ממנו. כן.
אחרת, אין אנו יכולים לסמוח בדבר גאולת מצרים, מטעם הנעל שהיסורים נקראים הכלים לקבל השמחה. לכן אנו רואים בעבד עברי שהוא לא רוצה לצאת לחופשי. ואין לשאול איך יכול להיות מישהו שלא רוצה לצאת לחופשה. התשובה היא כנעל, היות שאין הוא מרגיש יסורים כשהוא עבד, וממילא לא רוצה לצאת לחופשי. כמו שמבואר הטעם שאומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא לחופשי. מה שאין כן בגלות מצרים כתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, משום ששם סבלו יסורים. כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו בעבודה שהאדם צריך לעשות ברכה במקום שנעשה לו נס. והעניין כנעל, כי בזמן שהאדם מתחיל ללכת בעבודה דלהשפיע, אז האדם בא לידי מצבים של עליות וירידות. שעניין עלייה הוא, שהאדם, לאחר שהיה מונח תחת שליטת הרצון לקבל, שהיה משועבד למלות כל משאלותיו שלו, והאדם היה רוצה להתגבר עליו ולא לשמוע בקולו, אבל הרצון לקבל היה יותר חזק ממנו, והאדם היה סובל ייסורים מזה שהוא מרוחק מהשם. ואחר כך הוא קיבל התעוררות מלמעלה, והתחיל שוב להרגיש קצת התרוממות דקדושה. ואדם רוצה אז להיבטל אליו התברך, כמו שנר בפני אבוקה, ואדם נהנה אז מהמצב של העלייה. אולם אין האדם מוכשר להוציא מן העלייה התקדמות בעבודה, מסיבת שהוא לא מעריך את ההתקרבות, מה שקיבל עתה מהשם, מטעם שחסר לו הכלים. היינו שבזמן העלייה הוא כבר שכח שהייתה לו פעם ירידה. כלומר, הגם שהוא מרגיש שהוא עכשיו מקורב להשם, והוא מעריך את זה, אבל תכף על המקום הוא שוכח. וממילא כבר אין לו כלי, היינו חיסרון, שיהיה בידו להעריך על דרך שכתוב, כיתרון האור מתוך החושך.
אז אנחנו כך, אם אנחנו בעלייה, אנחנו יכולים להשתמש במה שאנחנו נמצאים, עם החברה ועם הבורא ועם הלימוד, עם המורה, עם כולו, הכל בסדר. אם אנחנו בירידה, נגיד שיש לנו חברה נכונה ואנחנו קשורים אליה, צורה אידיאלית, אנחנו יכולים להשתמש בחברה, ואז על ידי החברה אנחנו מהר מאוד יכולים לצאת מירידה, ודווקא לראות שהירידה היא לטובתנו, שאנחנו עוד יכולים בגיחה הזאת להביא בחזרה לחברה עוד ועוד ועוד איזה תוספת, מנה. וכך בחברה יהיה הצטברות של ההגיעה שלנו ביציאות מהקליפה. אבל איך אנחנו, איך הוא אומר עכשיו? איפה קראת?
מאיפה? כלומר, הגם שהוא מרגיש שהוא עכשיו מקורב להשם, והוא מעריך את זה, אבל תכף על המקום הוא שוכח.
זאת אומרת, איך אנחנו? ניף, אתה שומע שאתה שם, כן? לא, יופי. אז איך אנחנו נמצאים אפילו בעלייה ואפילו בירידה, ולא לא נמכרים לזה? כן? זאת אומרת, נמצאים במצב שאנחנו בכל זאת נמצאים בקשר עם הצד הטוב, עם הצד הרע, עם קדושה, עם קליפה, עם... זאת אומרת, שולטים במצב. שלא שבאים לעלייה ואז אנחנו, הכל בסדר, או שנמצאים בירידה ואז אנחנו נמצאים ככה מרוחים על, ככה, על הקרקע, אלה שאנחנו בכל זאת נשאר לנו איזשהו מצב שיכולים לשלוט בו. בסדר? מה? נו, מרוחים על הקרקע, נכון, נו, זה, מי לא יודע את זה? אז השאלה איך אנחנו יכולים להשתמש, באיזה כוח אנחנו יכולים להשתמש גם בעלייה וגם בירידה, במצב של שליטה. בבקשה, זאת שאלה. נו, קדימה, קדימה, שמיניות, עשיריות.
האמת שאין לי מושג. מצב של שליטה, לא יודע, רק לפי השקעה הקודמת בחברה.
אם אתה מתרומם מהאדמה, אתה דואג לגעת באדמה, אם אתה יותר מדי נוגע באדמה, אתה דואג להרים את עצמך. אנחנו חייבים כל הזמן לספק חברה כגוף, יכול לספק את הניגוד הדרוש. אם אנחנו מספיק ערים, ואם, כמו שכתוב פה, וזכרת את עבדות מצרים, גלות מצרים, על ידי ערנות שלנו כלפי הגוף המשותף שלנו, אנחנו יכולים לספק את זה אחד לשני. הרי לא יכול להיות שכולם נמצאים בעלייה או כולם נמצאים בירידה. הגוף מסוגל להזן את עצמו, רק אם אנחנו נחיה את הגוף הזה, כמו כל גוף, אנחנו נמצא את השליטה, היא נמצאת, פשוט צריך להיות רגיש כלפי זה.
זה תלוי עד כמה האדם קשור לחברה, עד כמה הוא מרגיש שמצבים שהוא עובר, הם לא משנה אם זה עלייה או ירידה, זה תחת הכנפיים של החברה.
הבעיה היא במטרה. נמצאים ברצון לקבל או לא. עדיין אדם במקרה הזה נמצא ברצון לקבל, כי אפילו שהחליף שהירידה בשבילו זה שהוא באגו ועלייה שהוא דבוק, אבל העיקר לברוח מייסורים, אז בגלל זה לא יוצא. אם המטרה היא, לא משנה בייסורים או לא בייסורים, הדביקות, גדלות הבורא, לצאת מהאגו, זה משהו אחר כבר.
אף פעם אנחנו לא בשליטה, אין לנו שליטה על כלום. רק צופים בכוח העליון, איך הוא פועל, ומסתכלים עליו מהצד, ומתחילים ללמוד ממנו, מהשליטה שלו.
אולי השליטה היחידה שכן יש לנו היא בזמן עלייה לעשות איזשהו חישוב איפה לשים את האנרגיות שלנו. זה זמן שיש לנו קצת אנרגיה, אז אנחנו יכולים לשקול ללכת, לא יודע, לקבל עוד איזה תענוג בחוץ, או לבוא ולהשקיע פה. ואז אולי פה יש איזושהי שליטה.
1259, טור ב', פסקה שנייה מלמעלה. לכן בזמן עלייה הוא צריך לזכור ולומר שבמקום הזה שיש לי עכשיו עלייה, הייתה לי ירידה, והשם הציל אותי, והעלה אותי משאול תחתיות, ויצאתי מבחינת מוות, הנקרא התרחקות מהשם, וזכיתי בשיעור מה להתקרבות השם, שזה נקרא להידבק בשיעור מה לחיי החיים. ועל זה אדם צריך לתת ברכה, תודה להשם, שעל ידי זה שהוא נכנס אתה למצב ששם היו לו יסורים, ואתה ברוך השם במצב רוח של טוב ועונג, בזה שהבורא קרב אותו, אז השיג כלים חדשים של חיסרון, שיכול למלותם עם מצב של עלייה, שבו הוא נמצא עכשיו. נמצא שהוא ממשיך אור של שמחה בכלים חדשים, שהשיג אתה על ידי שהוא מסתכל על הנס שהיה לו, שהשם הציל אותו. לכן כשהוא מסתכל על היסורים, זה כאילו אתה הוא המקבל את היסורים, ואתה הוא ממלא אותם עם תענוג. נמצא שעל ידי זה שהוא מצייר לעצמו את מצב של הירידה, זה גורם לו שהעלייה שקיבל עכשיו תתפשט בכלים חדשים. היינו לפי הכלל, אין אור בלי כלי. לכן בזמן העלייה שמתחיל לחשוב על המצב של הירידה שהייתה לו, היסורים של הירידה נבחנים לכלים, שבהם יכול להתפשט את אור של העלייה.
אבל השאלה היא, איזה יסורים שירגיש בזמן הירידה הופכים להיות לכלים? בבקשה. איזה יסורים שבירידה הופכים להיות לכלים לעלייה? קדימה.
לא יודע. אני אשמח שדרך עכשיו הקבוצה, דרך הסירייה הזאת תתבהר.
קצת יותר במה איתכם? מה זה התרדמה הזאת הכללית? מה זה?
איסורים ש... כל האיסורים שלו, ש... איסורים שהרגיש כלפי חיבור, זאת אומרת, את כמה שלא יכול היה להתחבר, זה האיסורים הכי איכותיים, והם הופכים לכלים, כי דווקא הם מייצרים את החומר שעליו הוא מתפלל, עליו הוא מבקש.
איסורים מהתרחקות מהשם, איסורים מפירוד, מחיי החיים, מהמצב הזה של... מהמצב הנעלה הזה, שאותו אנחנו לפעמים מרגישים שבשבילו אנחנו נמצאים פה, שאותו אנחנו מעלילים כשאנחנו מדברים על נחת רוח לבורא או גדלות הבורא. איסורים מהפירוד של המצב הזה.
כן, איסורים גם מהרגשת קשר עם החברה, מהערבות ההדדית שיש פה, ואיסורים מזה שמרגיש שיש כוח אחד שמנהל את המציאות.
האיסורים שמרוחק מהבורא, שלא משתוקק, שלא אכפת לו, אין קשר עם הבורא, עם כוח עליון.
אולי זה מה שנקרא איסורי אהבה, ש... צריך להגיע לדבר הזה שמחוסר הקשר מתחילים להרגיש את האיסורים האלה.
כי בעצם האיסורים האלה הם כנגד גדלות הבורא שהחברה מייצרת. יש אווירה כזו של גדלות הבורא בחברה. אני לא נמצא בזה, יש לי מזה איסורים. ואז שאני נמצא בעלייה, אז אני עובד לפי, כמו יתרון אור מתוך החושך, אני עובד אל מול האיסורים האלה שקיבלתי קודם, אל מול הכלים האלה שרכשתי קודם.
ואז אתה באמת נותן ברכה גם על האיסורים האלה, זה כמו הזקן שהולך ככה מקופה ומסתכל כל רגע ורגע איפה הוא יכול לקחת עוד כלים ולעלות, עוד ועוד.
כן, ואז היסורים הם בעצם יקרים לך, כי מהם אתה בונה.
איך אנחנו בזמן הירידה דואגים להכין כלים לזמן העלייה, שבאמת העלייה היא תהיה ממשית, ולא סתם ככה, קצת יותר מהירידה. איך אנחנו משתמשים בזמן הירידה ליצירת הכלים גדולים לזמן העלייה.
צריכים לנסות לחבר את כל החסרונות שלנו, את כל היסורים, את כל הרצונות שלנו למשהו אחד. זאת אומרת, להכניס את זה לחברה, בתוך הסדנאות שלנו, למרכז הקבוצה. שזה יהיה משותף, שזה לא יהיה פרטי.
בהחלט. זה חייב להיות משותף. פשוט בשביל זה אנחנו חייבים לדאוג שאנחנו מחוברים ושאין לנו ביד פסלון פרטי אישי של כל אחד שמסתיר ממנו את החברה, את האמת. אנחנו צריכים לשבור את הפסלים שלנו, מה שאנחנו חושבים על רוחניות, על השגה, על הדרך הזאת. האמת חייבת להיות ערך בשבילנו.
כן, זמן הירידה זה זמן מאוד מיוחד, ששם אני בעצם בפועל נותנים לי את השדה, מה שרבש גם בתחילת השיעור דיבר, שנותנים לי את השדה לחרוש אותו. עכשיו אני צריך לברר שלמה אני מרגיש ירידה, למה אני מרגיש רע, איך זה קשור לחברה, איך זה קשור לבורא, ואני צריך ככה לאסוף, ממש במאמץ כזה של הבחנות, לאסוף שזה הנקודות שחסרות לי, ולא הבעיה עצמה. שהבעיה עצמה זה לא חשוב, אלא דווקא קשר עם החברה והבורא, מזה אני סוף.
איך בדיוק אני עובד בזמן הירידה? רצון אין לי, כלים אין לי, אין לי כלום, אין לי חשק, אין לי שום דבר. איך אני עושה עבודה שמועילה לי באמת בזמן הירידה? כל מצב ומצב, וכל פרט שבכל מצב, כל נתון שבכל מצב, הוא קיים כדי שנשתמש בו נכון, ואז נרוויח בגדול. בבקשה.
מקבלים למעלה מהדעת, שכל הרגע, כל הרגשה, זה כלים לזמן העלייה, שהבורא נהנה מזה, הוא עושה את זה, ואומרים תודה לכל מצב ומצב.
לא יודע, יהודה אמר כלי, אז אולי הולכים למטבח, הולכים איזה כזן גדול, מתחילים לנקות, ותוך כדי עבודה מתחילים, תמיד תוך כדי עבודה במטבח או עם חברים, פתאום מקבלים איזה איזון כזה, ולאט לאט התמונה מתחילה להתבהר.
ומה שמתבהר זה שבאמת אני בירידה, זאת אומרת, צריך לעשות פה איזושהי עבודה של פשוט לברר שאתה באמת נמצא בירידה, להבין שאתה נמצא בירידה, לקלוט שעכשיו אתה נמצא בריחוק מהחברים, שאתה לא רוצה להתחבר אליהם, ועל אף הדבר הזה, נגיד אתה הולך למטבח, לא משנה. הבירור הזה של להבין שאני נמצא במצב הזה, הוא אחר כך ישמש אותי ככלי למצב של העלייה. צריך לסמוך על הכלים שמתגלים בעל הסולם אומר. אולי זה העניין, זאת אומרת, פשוט להיות שם ולקלוט את זה שקורה משהו.
כן, ואז אתה פשוט עושה את המהלך הבא, זה באמת נדבק לחברים, רואה את החברים באים והולכים למטבח ועושים את זה בשמחה, ואתה פשוט נדבק, אתה פשוט מתבטל ועושה מה שהם עושים ברמה הכי הכי פשוטה, לפחות בהתחלה, ואז באמת אתה מברך על כל רגע ורגע, כי אתה...
להתחיל ממשחק, לשחק אפילו מילימטר מעל המצב שלי, זה כבר מייצר את הפער הזה בין הירידה שלי לבין מקום לעלייה. ובזה אתה גם מקרין לחברים, ובזה גם אתה מתדמה למצב העליון יותר. ויש, בפער הזה יש מקום לאור להיכנס כבר ולעשות את העבודה. אתה לא צריך באמת להיות בזה... ב-100%. רק להשתדל. האור משלים את ה-100%.
תלוי איזה תוצאה אתה רוצה מהירידה הזאת. אם אתה רוצה סתם לצאת ממנה, אז... לא יודע, כל מיני פעולות שאנחנו מכירים, אבל יכול להיות שאולי דווקא במצב ירידה צריך להקצין אותה. לא יודע, לפקוד בקולי קולות, לשפוך לעצמך חול על הראש, כאילו להקצין את המצב הזה בשביל שזה ייכנס לך להכרה ולתודעה שאתה מת, שאין לך כלום, שלחיים האלה אין טעם. כאילו בשביל להרגיש גם את כל הכלים הריקניים שלך, הרי במצב ירידה אתה כאילו רדום. אז מה התועלת מהמצב הרדום? אחרי זה גם העלייה שלך היא רדומה. אם אתה רוצה עלייה משמעותית, אתה צריך... להפוך את הירידה למשמעותית, וגם צריך להבין שאין שום דבר רע בירידה. זה האוכל.
עם החול על הראש, ככה, זה זמן מעולה לתפילה, כי עכשיו האגו שלי תומך. בעלייה או משהו שאני ככה טוב לי, אז לא צריך את הבורא כביכול. אלא דווקא בירידה, שאני סובל, שהרצון לקבל רע לו. זה בדיוק הנקודה שיש אפשרות לייצר קשר עם הכוח העליון.
קודם כל, לא למחוק את המצב, הוא נתון מלמעלה, יש לו חשיבות, ולהתקלל עם החברה, לרכוש את הכלים הנכונים.
אני לא יודע, תמיד נראה לי לצאת ולהסתכל על המצב מהצד ולהתפעל מהמצב.
איך לא לשכוח שאנחנו כל הזמן צריכים לעבוד ולהביא לחברה כל היתרונות, כל השכר שלנו. כמו נמלים לתוך הקן שלהם, או איך קוראים לזה? כן, כן. זהו. איך לא לשכוח שהעבודה שלנו היא בזה, על הכלי הכללי. גם בעליות וגם בירידות וגם שאנחנו עובדים על הכלי הכללי, אז כל אחד שנמצא בעלייה, אז כנגדו חבר נמצא בירידה וכן הלאה, אז אנחנו משלימים זה את זה, אנחנו רואים אחר כך שנמצאים בהרמוניה, בגימל קווים ממש כל הזמן, כל הזמן באיזון. איך אנחנו מאזנים את עצמנו דרך מרכז החברה של העליות והירידות הדדיות שלנו. השאלה, בבקשה.
בעצם אני איכשהו צריך להביא את הירידה הזאת, את הכלים האלה שיש לי, ולשים אותם בחברה. עכשיו, אם אני לא מוחק את המצב, ואני מרגיש את הפער, אז על הפער הזה אני יכול לדבר עכשיו. לא איזה מצב נורא אני נמצא, אלא כמה הייתי רוצה להתחבר יותר. זאת אומרת, הפער הזה זה נהיה מקום שאני יכול כאילו לתת אותו לחברה בתור כלי שהם ימלאו אותו.
ואת הכלי הזה בעצם, בזמן שאתה בעלייה, אז אתה שם שם את ה... שם אתה שם את את החברה. זאת אומרת, דווקא כל פעם שאתה דרך העלייה הזאת מברך שעכשיו אתה נזכר שאתה בעלייה ושהבורא איתך, אז באמת הירידה שהייתה לפני זה, אתה אומר, אם עכשיו אני בעלייה, מה הייתה הירידה הקודמת? איזה כיף, איזה מזל שהייתה לי את הירידה, כי פתאום אני יכול להסתכל עליה. זה תמיד להסתכל מנקודה, תמיד מבחוץ לרגע. ואז שאתה מתבונן, אתה יכול בעצם לתת את, להכניס את זה לחברה בחזרה, שאתה פתאום מתבונן על זה, אז אתה אומר, וואי, איזה יופי, אתה מברך על המצב, ואז מתקלל.
הכל דרך גדלות הבורא שצריכה לשרות בחברה, בתוך כל סדנה, בתוך כל הסירייה, זה מרכז הקבוצה שלנו בעצם, גדלות הבורא. מצב כזה, כל אחד פרטי או אחר, אבל גדלות הבורא צריכה להיות...
נעבור לחלק הבא של השיעור.